נתחיל ללמוד את פרק רביעי. פרק ראשון, שהוא הבסיס להגדרה של תורה היא סדר העולם. היו הפרקים ב' וג', אז אם התורה היא כל כך עליונה, שכלית, קדושה, איך אתה, בן אנוש, תוכל להשיג אותה? אז צריך הכנה. ואם כן, המהר"ל פתח בפנינו את המידות שהן ביסודן שכליות, מופשטות. הענווה בראש ובראשונה, ואחר כך גם מצד סור מרע הריחוק מהמידות הגשמיות, מהתאוות החומריות. תורה זה גוף חי, זה לא חוכמה יבשה, והיא צריכה קרקה פוריה שהיא תוכל להיקלט, תוכל להצמיח, להפרות ולרבות. וצריך מין במינו. ככל שאדם שני הצדדים. ככל שאדם מצד אחד שקוע בדברים שהם הפך התורה, אז זה בלתי אפשרי. ומשפטים בא לי דאום. צריך הכנה. רוחנית טבעית, נשמתית, יהודית, כדי להיות בתורה. מאידך, התורה היא צומחת, מקוננת, רק אצל האדם, שהוא בר חומר. אז בעצם אתה אומר לי שאם התורה היא שכלית, אז אתה אף פעם לא תוכל לגדל חיות מופשטת בקרקע גשמית. אתה תמיד תישאר בן אדם, לסרבדה. אז ביארנו שהיסוד הוא הדרך, להיות לקראת, להיות בכיוון. בזה שאתה מתחבר, בזה שאתה מבטל את עצמך, על ידי הכוחות שנמצאים בתוכך, ותמיד רואים אצל המהר"ל, הוא תמיד לוחץ פול גז באחת משתי הדוושות, או מנמיך את האדם מטה-מטה, או מעלה אותו מעלה-מעלה. וזה כדיבר רבותינו. מצד הגשמיות שבו, יותר חמור. אפילו של הגוי, כפי שהגמרא אומרת בסנהדרין. כשהיהודי נופל, הוא נופל, הופך להיות המורה דרך של כל הפושעים. ראש הכנופיה של העבריינים. חוטא בגדלס, לא ככה. ומאידך, אדם זה לא או מאדמה לוקחת, או ידמה לעליון, שכל כולו צלם אלוקים, שיש לו נפש אלוקה ממש. טוב, אבל אני יש לי את שניהם, יש לי נפש כזה. התשובה, אתה לקראת, אם אתה מתחבר לי. ברגע שאתה מגייס את הכישרונות, את היכולות, אתה עמל לכיוון הנכון, אז בעצם אתה יכול לרומם בשני צריך את כל קומת האדם שבך לכיוון הנכון. עד כאן גם פרק ג'. פרק ד', לכאורה חריג. מחד, הוא גם ממשיך את הקו הזה שהתורה צריכה להיות בתנאים של שכל, של רוח, של נשמתיות, הפך החומריות. ומאידך, זה כבר לא באדם עצמו, אלא במסגרת, בזמנים. אנחנו רגילים שיש לנו שלושה בחינות, שלושה ממדים, עולם, שנה, נפש. מצד נפש האדם, כל המאמצים שיהיו בצד הימני, בצד הרוחני, וגם מצד הזמנים, וגם מצד המקום. ארץ ישראל הוא זהב הארץ ההיא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. אבל מאידך, דווקא מה שיגיד כאן הרב, צריך ביור. ונתחיל. להתמודד, אחרי ההקדמה הקצרה הזו, ננסה להתמודד עם הדברים של, של המערב גם. כבר התבאר למעלה, כי הלילה הוא הסתלקות העולם הזה הגשמי. ועיקר העולם הזה הוא ביום. אבל בלילה נחשב כאילו העולם הזה בטל. ולכך מיוחד הלילה אל התורה. דווקא. ופרק שני דרך הגיגה, דף י' ב', אמר ריש לקיש, כל העוסק תורה בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר, יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. וכדי אמרה, אמר ריש לקיש, כל העוסק בתורה בעולם הזה, שדומה ללילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד בעולם הבא, שנאמר, יומם יצווה השם חסדו וגומר. כאן דברי הגמרא. יכולנו להבין את דברי הגמרא. כל העוסק בתורה בלילה, למרות שזה בלילה, אף על פי כן, למרות, אם כי בלילה זה לא זמן המתאים, זה לא, אף על פי כן, אתה תתגבר, מסירות נפש, לעמול בדרכים, לא דרכים, אף על פי כן תגייס את המדרגה, תגייס גם את הלילה איתך, או-הו, תוסיף מדרגה על מדרגתך, חוט של חסד ביום. הביטוי של חסד ברור שהוא צריך ביור. לא כל כך מובן. אם אנחנו מעיינים, הוא עוד פחות מובן. למה? משום ש... להגיד בבוקר חסדך ואמונותך בלילות. זמן של החסד זה ביום. אז הלילה זה זמן של אמונה. מי שלומד תורה ביום, אז הוא מגדיל את החסד. מי שלומד תורה בלילה, זה מגדיל את האמונה.
לא, אבל הוא לא אומר בלילה, ביום.
הוא מגדיל את כוח האמונה. הוא... בעצם אתה אומר לי שביום יש לי איזו תוספת כוחות שלא היה לי. אז אני צריך לגייס כוחות של הלילה. הכוחות של הלילה זה חסד? אתה אומר, אם אתה תצליח... לכבוש גם את ארץ קוש, ואחר כך תגיע לארץ ישראל, נו, אז מה תביא משם? תביא משם את אוצרות שווה, אוצרות ממה שההבנה הפשוטה לכאורה, ממה שהצלחת לכבוש, משם אתה מביא שווי, מביא מעלות, מין במינו. ופה בעצם אתה אומר לי, ביום יש לי עכשיו חוץ של חסד תוסף. מה זה חוץ של חסד? חוץ של חסד הוא שייך ליום, הוא לא שייך ללילה. אתה לא הולך לגייס, לכבוש. ואיש ממנו שבי, מה שמשה רבנו מגייס מעולמות העליונים, זה מין במינו, זה דברים של מלאך המוות, איך להתמודד מול המיטה, מול המגפה. זה מין במינו, איזה סודות נעלמים. אתה אומר, אם אתה תגיע לשם, אז בעצם פה, אם תלך לאפריקה, כשתחזור, לארצות הברית תדבר אנגלית הרבה יותר טוב. זה בעצם מה שאתה אומר כאן. אתה אומר, החוץ של חסד שהוא שייך ליום, הוא משוך עליך, אבל זה לא קשור. בשביל זה אני לומד ביום, לא לומד בלילה. זה ההיגיון הפשוט. אני חורה. ואם כן, אנחנו בכל מקרה היינו לומדים את הגמרא הזאת בצורה של אף על פי כן. לא כך לומד אותה המהר"ל. הרב כאן לומד, אמנם, המאמר הזה בא להודיע כי עיקר הנהגת המציאות הוא ביום שבו האור, אבל בלילה שהוא חושך, הכל בטל, ולכך ראוי הלילה לתורה. וכך אמרו כאשר הוא עוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, כי בזה נראה שהוא עוסק בתורה בזמן שראוי לתורה. כי התורה, העיקר שלה הוא החסד. הוא כדכתיב ותורת חסד על לשונה. ואמרו זיכרונם לברכה בסוטה, התורה תחילתה גמינות חסדים וסופה גמינות חסדים. כמו שביארנו בנתיב גמינות חסדים. כי התורה היא הטוב הגמור. ולכך היא תורת חסד. הוא הטוב הגמור. ולכך אמר שמשוך עליו חוט של חסד. כי היום שהוא כולו הוראה ראו שיהיה נמצא בו החסד. ולכך הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. אולי כדאמרי, כאשר עוסק בתורה בעולם הזה, שהוא עולם גשמי, אם כל זה דבק בתורה, נראה בזה שיש לאדם זה דבקות גמור בתורה, שהוא טוב ומסולף מן הגשמי. ולכך מושך עליו חוט של חסד לעולם הבא. כלומר, שעל זה יהיה לאדם זה הטוב, החסד לעולם הבא. וכל זה שדבק בתורה לגמרי, שהיא טוב. והתבאר בזה, כי עיקר התורה, כאשר אדם נמשך אחרי השכלי וגובר על הגוף הגשמי, ומסלק אותו, ובזה נעשה האדם שכלי. יותר מזה, כאשר יש לאדם מונע מצד הגשמי שלא יעסוק בתורה, והוא העוני, ואדם עומד כנגד מונע הזה, וגובר עליו, עוסק בתורה, שעל ידי זה נחשב האדם שכלי גמור, כאשר מבטל גופו הגשמי. עד כאן. הרב למד את הלישנה ראשונה, לא שלמרות שהוא לומד בלילה, כמו שהוא למד בלישנה השנייה, למרות שהוא לומד בעולם הגשמי, כאן הוא היה נכנע, הוא נכנע הרב, הוא היה חייב להסביר, ודאי שהתורה ודאי, אם כי עוד מעט נראה שגם בזה הוא יפקפק, שיגיד שעיקר התורה היא שמע משה רבנו למלאכים, שהתורה היא צריכה דווקא להעיר בעולם הזה, ולא למרות שהוא עומד בעולם הזה, אבל מצידו למרות שהוא התגבר על הגשמיות של העולם הזה, ככה הוא ביאר את הלשנה השנייה הרי. אבל הלשנה הראשונה הוא אמר לא, הוא צריך ללמוד תורה דווקא בלילה, שהלילה היא שייכת לתורה מצד מה? מה המילה החשובה כאן? מה המילת מפתח? זה ביום, למה חוט של חסד ביום? בגלל שהתורה, מה שהוא גאה זה התורה שהיא חסד. אבל מה לגבי הלילה? ביטול. ביטול, זה המילה פה המפתח. ואת זה אנחנו צריכים לבאר. הרב בייר כאן, ללילה שהכל בטל, לכן ראוי הלילה. שהיום זה שייך, זה הנהגת המציאות. אבל הלילה זה בטל. יש התבטלות, הכל יש את ההיעדר. והחוט של חסד, אמרנו, לא ייתכן, אתה מגיע מהלילה, אתה מביא חסד, כן? בגלל שהתורה היא חסד. יצאנו משבועות. למה קוראים מגילת רות בשבועות? שהתורה כל כולה, גמינות חסדים. ברות, אין מצווה, אין לו איסורים, ולא להבין, כל מה שאנחנו לומדים, חוץ מקניין חליפין. זה גם משהו. אבל לא מצוות. המצוות שאנחנו, עניינה של המגילה זה גמילות חסדים. וזה היסוד של התורה, זה עיקר התורה. ולכן אתה הצלחת להשיג, לגייס, להביא את עיקר השמנת שבשמנת, השופרה שופרה, שזה הגמילות חסדים. ולכן אז אתה חוץ של חסד ביום. ואז, אפילו היום שהוא בוקר חסדך, החסד שאתה, אפילו באור יום, אתה תאיר. בגלל שאתה מביא בעצם חסד של היום הרגיל אין. אתה מביא את החסד שבתורה. זה מה שהצלחת לגייס מתוך חשכת הלילה. אז הדברים צריכים ביור. יש כאן איזה פרדוקס מסוים. עיקר התורה זה בלילה, והעיקר התורה זה החסד, והחסד זה דווקא ביום. זה שהחסד זה היום, נגיד בבוקר חזרך, זה לא רק זה אתה כתוב. זו הבנה פשוטה. היום המאיר לארץ והדרים עליה ברחמים. כל היערה מחסד ורחמים של הקדוש ברוך הוא עלינו. מה הבדל בין חסד לרחמים? יפה. רחמים זה לפי כוח המקבל. וחסד זה מצד הנותן. לפעמים אתה רוצה להעניק את הילד, אבל הילד לא יכול לקבל, עכשיו הוא צריך... עכשיו הוא לא יכול לקבל, מה אתה? צריך רחמים, תת לו מוצץ, שאז בזה הוא... אתה לא יכול לשפוך עליו. שפע, ברכה. הוא צריך לפי היכולת, לפי כוח הקיבולת שלו, לפי הסיבולת שלו. זה הרחמים, שאתה מתחשב בנותן, לפי היכולת, לפי הקיבולת, לפי הצרכים שלנו, שהם קבל. זה הרחמים. ולפעמים אתה צריך אז לצמצם את החסד לפי כוח המקבל. ולכן אומרים, המאיר לארץ ולדרים עליה, ברחמים. למה ברחמים? שקדוש ברוך הוא לא מאיר את העולם בבת אחת. שאז העולם היה מסתנבר. חושך, פתאום אור, בבת אחת. מבהיק אור השמש. אלא לאט לאט, לפי הקיבולת, לפי היכולת של ה... של האדם להתרגל לאור, ואז הקדוש תראו איזה חסדה של קדוש ברוך הוא, לאט לאט נהיה אור, לאט לאט נהיה חושר, ברחמים, הכל, קדוש ברוך הוא לא בבת אחת. לא מגיע לבית פתאום, שאז פחד נשמתו, זה מה שהרב ביאר אז לגבי משה ואהרון. הוא רוצה להראות להם איך שזה, מה זה התגלות של השם פתאום, שלא ברחמים. האור זה החסד. זה השפע, זה אנרגיה, זה הראייה, זה החום. זה עולם המציאות. לא רק עולם המציאות, כל עולם עשייה שייך ליום, אלא הנהגת המציאות. הנהגה זה גם חסד גדול, לא? הנהגה היא נותנת לך מקום להתבטא. מה שאין כן לכאורה בלילה זה מידה של דין. אתה נעלם, אני מוחק אותך. אתה לא קיים, לא רואה אותך, לא סופר אותך ממטר, כפשוטו. תרתי משמע. עכשיו חושך. אתה לא קיים, אתה לא תופס מקום. אין לך צורה בלילה. אתה נעלם, אתה מתבטל. אז אתה לומד תורה בלילה, והרב אומר, עיקר התורה היא בלילה. אז תרתי זה סצרי. אגב, זה גם להלכה. כך כותב הרמב״ם במשנה תורה, שאין אדם קונה את עיקר לימודו, תלמודו, אלא בלילה. אתם זוכרים את הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה?
מה זה מה שצריך לעשות? נשמע לנות בלילה.
הרב אומר, הרמב״ם כותב, שלא יפסיד לילה אחת, שלא תתבזבז לו. מפריד הרמה. שלא יפסיד לילה אחת. לילה אחד שלא יפסיד. כך רואים באמת שהדברים באים לידי ביטוי גם בליל חטא, אבל אנחנו ננסה טיפה להבין את הדברים. לילה זה העדר. המציאות היא נועדה להיות מוארת על ידי התורה. ומתואר כאן בדברי הגמרא איזו תנועה, תנועה של רצו ושוב, של הטענה ואז השפעה. אתה לומד תורה בלילה ואז חוט של חסד ביום, ואז תוכל להעיר ביום ולהשפיע את החסד. אבל בלילה אתה נטען, בגלל שעיקר התורה היא בלילה. מה זאת אומרת שעיקר התורה בלילה? עיקר ההקשבה של התורה בלילה. אם אתה בעצם רוצה לקנות תורה, לקבל את המסר האותנטי, האמיתי, הפנימי של התורה, אתה צריך לילה, אתה צריך היעדר, אתה צריך שקט, אתה צריך כלום. אתה צריך בטל עצמך בפני רצונו. צריך כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. תראו שבפרק הזה המערב ידבר על הלילה, ידבר על העוני, ידבר על הבחייה, ידבר על הדוחק, ידבר... כביכול עבודה שדוחקת את הבשר. יש איזה שלב שאתה צריך לשבור את הקרח, לצמצם את החגורה עוד קצת ועוד קצת. איזה מין התקללות, איזה מין התבטלות לאמירתה של תורה. שהיא בעצם, זה מה שהרב כל הזמן רומז לנו. אתה לא מבין שאתה מתעסק עם מתח גבוה. אתה לא יכול בדרכי המציאות הרגילה, מה שאתה אוחז, מה שאתה רואה, בזה לקנות תורה. הזכרנו את הליקוטי התורה, את האדמו"ר הזקן, שכל המקיים את התורה מעוני, לא של ממון הוא דורש, אלא בדעת. כשהוא ניגש לתורה, הוא מבטל את כל המערכות האינטלקטואליות שלו. לא אני יודע. כן, כן, זה מזכיר, זה בעצם, לא, זה אני יודע, אני תבוא עליו, זה אני, ידוע לי. לא, מה אתה, בעצם, כל הזמן הוא בהקשבה, הוא בדריכות להבין מה מעבר. יש גם אמונת חכמים גדולה בזה. אמונת חכמים, שאתה מבין שחכמים רק רומזים לך. שבסופו של דבר כל מילה בשס, זה רק איזה בלטה שאתה מרומם אותה ומגלה עוצרות חוכמה מתחתיה. הכל זה רק נקודות ציון. ואז אתה צריך את השקט של הלילה להבין מה הניווט כאן, למה רומזים, מה ההשגה כאן. להשיג דבר אחד, חוכמה אחת מדברי רבותינו. אולי גם משום כך, לילה היא, על פי דברי חכמים, חכמי הסוד, שייכת לתורה שבעל פה, ולא לתורה שבכתב, בדף. או לתורה שבעל פה, או לסוד, אבל לא תורה שבכתב. גם תורת הסוד, שהיא החלק של תורה שבעל פה, יותר נעלם. שזה שייך ללילה. הסודות. תורה שבעל פה, שזה מה שמעבר, מה שנעלם, מה שאתה שומע, לא מה שאתה רואה. תורה שבכתב, זה אש שחורה על גבי אש לבנה. והיא ביום השלישי, ניתנת ביום, עם מה שאתה רואה. הלילה זה לא זמן ראייה. וראיתם אותו ציצית, זה לא זמן ראייה, זה לא זמן שעכשיו אתה, תורה שבכתב היא כל כך סתומה, שאתה לא יכול גם להשיג עליו. מה שאתה רואה זה מה שיש. ואתה לנו תורת אמת, זו תורה שבכתב. אתה לא יכול להוסיף פסק, תיג, תג. אתה להפך, אתה צריך להיות בתח הזה. לקרוא בתוך הכתב. זה המשמעות של תורה שבכתב. תורה שבעל פה, זה המעבר, מה שאתה שומע בתורה. את הקולות ואת הברקים שבתורה. את הרמיזה, את הצפצופים שיש. אבל תורה זה דין. תורה זה חסד ולילה זה דין. זה הטענה של התורה כדי לקלוט את, את הרמיזו הזה צריך איזו התבטלות מצידנו. זה הדרכה ליושב בית המדרש. זה הבורסות שלנו מהמטיפה הראשון. שקודם כל הקליטה, ההתבטלות, השמיעה, להיות אוזנינו כרותה צריך רוגע. תורה חייבת רוגע. מישהו שהוא כל הזמן בבעירה פנימית, בעירה עצמית, הוא לא יכול לספוג. כל הזמן משחרר אנרגיה, כל הזמן מבעבע בפנים, רק משחרר, הוא לא יכול לספוג. הלילה זה זמן ספיגה. זה השמיעה. השמיעה בעיקרון זה כשיש התבטלות, היעדר. וזה כאן רמיזה שאנחנו כאן רוצים להשיג. לא רמיזה, הרב, בגמרא זה רמוז, אבל כשהרב פה משתיל לנו את הפרק הזה לאחר פרק א', ב', ג', אז הוא יודע טוב מאוד מה הוא רוצה לומר כאן. הרי אמרתי לך שתורה היא שכלית.
אבל תורה שבעל פה, אם הרב אמר שזה יותר הצד שלנו בתורה. ולעשות תורה שבכתב שאין לנו. אז דווקא תורה שבכתב הייתי אומר שזה בלילה, בגלל שאין צד פה בתורה, אני רק מקבל. תורה שבכתב שאני בא ומחדש דברים.
בתורה שבעל פה, כשאתה מחדש דברים, זה על גבי קודם כל הקבלה. זה על גבי מה שאתה מקבל, ב-י"ג נדרשת. זה מתוך ההבנה, מה זה תורה שבעל פה? זה מה שאתה מבין מדעתך, רק מה שאתה יכול להשיג מתוך השקט של הלילה. ביום אתה כבר לא פנוי להשיג, כביכול. היום זה כבר ההנהגה. אתה כבר צריך להיות בשוב, לא ברצון. פה בלילה זה הרצייה, ההתקללות. ההתבטלות, הייחוד עם התורה. וביום זה בעצם אתה מנהיג את המציאות עם החוש של חסד שספקת מתוך התורה. והזיווג הזה של חסד ודין, שתורה שעיקרה יסודה חסד, ואז אתה תוכל להאיר ביום עם הדין של הלילה, זה הייחוד של וירד השם על הר סיני. זה הייחוד של חסד ורחמים, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. שהכל גם התורה. של דבש וחלב תחת לשונך. הדבש מצד אחד והחלב מצד שני. וזה התורה. רק מצד השלמות הזאת. דווקא מצד שיש שלמות. כמו בכל הפריה, תמיד זה דברים מנוגדים, שונים, שבהם מפחים זה מזה. כדי שתהיה הקשבה, את הייחוד הזה בלילה, עם התורה חייבים שיהיה פה את ההתבטלות מצד אחד ואת שיא החסד מעידך. ואז יוצא החוט של חסד, השפע הגדול. ואם בתורה אין לילה, מכלל הן אתה שומע עליו, אין חוט של חסד. אבל היום זה הנהגה, נכון? תהיה הנהגה שלא על פי תורה, שלא על פי חסד. אם אין תורה בלילה, אומרת הגמרא, אם לא נשמע כל שתורה בלילה, אש אוכלתה. למה אש? נשאר. נשארת את מנת הדין לבד. לא הבאת את החסד. לא מזגת, לא יחדת. אז בית נשרף. יותר מכך, הנהגה תהיה כזו, הרי היום זה יום של הנהגה. אנחנו נפעל עם מה שיש לנו.
אמרנו שההנהגה, כל העולם זה, כל הנהגת העולם
היא, עם, מה שאתה תתאים, עם מה שאתה תכניס בתוך הבטריה, זאת האנרגיה שתנהיג את העולם. בכל מקרה היום זה הנהגת העולם. האם תהיה הנהגה ריקנית? או הנהגה אמונית, רוחנית, על פי תורה? הנהגה של חסד? או ואביו שמר את הדבר. שהדברים יגיעו מלמטה. והדברים כשהם נעשים מאליהם, אז הם נעשים בדרכים כואבות יותר. מה אתה מאיר חיים? צריך לגלות אותה. זה כדי לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם בעשרה מאמרות, או להפך. זה הרשעים שעושים את העולם שנראה בעשרה מאמרות. העולם בכל מקרה נראה בעשרה מאמרות. והעולם בכל מקרה מחכה להנהגה שלך. אם לא תהיה הנהגה תורנית, אז מה תהיה? הוא מחכה להנהגה שאתה, הרי אמרנו שהסתכל באורייתא או ברעלמא, זה לא איזה תוכנית מגירה חד פעמית, מושלמת, שהייתה. וזו תוכנית שכמו שהתורה היא נצחית, שהולכת ומשתלמת. אז איזה מין תוכנית יש לך? אם אין לך חוץ של חסד, שמנחה את המציאות של הנהגה שביום. לולי דמסתפין, הייתי גם דורש את את הלילה ויום, ברמה הפרטית, גם האנושית, אם כי דיברנו כאן על הזמנים, גם ברמה של הנפש וגם ברמה של הכלל. ורמזתי לזה עכשיו, כשאמרתי ואבי שמר את הדבר. גם ברמה של הפרט, יש תמיד תקופה של הלילה, מצד האדם. יש תקופות של שבחיים שהוא עכשיו עוגר, יש תקופות שהוא יותר נותן. גיל 50 זה בין 50 לעצה. מה אתה תייעץ? מה שלמדת 50. זה זמן שאתה עכשיו, ומי נותן את עצה לתושייה? את, מי שעבד, הרי איך לומדים שבגיל 50 לעצה? זה מהלוויים. אז מי שעבד, לעבוד עבודה, לצוות צבא, עבד באוהל מועד, אז יש לו, הוא יכול להגיע לגיל 50. יש תקופות בגילאים של כוח. איזה כוח תיתן? כוח תהיה. ממה ש30 לכוח? מה? גם בתקופה ההתפתחותית של האדם. יש הזרימה הזאת של עד גיל 3 הוא רק סופג, אחר כך הוא כבר גם מתחיל לדבר, אבל עדיין סופג. יש מעגל מתוך מעגל של רצו ושוב, של קליטה ויציאה. יש מעגלים פנימיים ומעגלים יותר רחבים. מעגלים של ימים, שבועות, שנים, תקופות בחיי אדם, וגם בחיי האומה. יש לכת את אחריי במדבר. ההולדת של האומה, יש את של האבות של האומה, ככה ההולדת של האומה. ככה ההתגבשות. יש תקופות שנדרשת שאתה נמצא ביום. עכשיו זה הזמן של הנהגה. עת. לכל דבר תחת השמש. וזה ואביו שמר את הדבר. שמבחינת ההנהגת השבטים, יעקב אבינו היה נדרש לתת את התוכן הרוחני, התורה, יעקב אבינו זה התורה, זה התפארת. שתן אמת ליעקב. הוא בריח התיכון, הוא היה צריך לחבר את הכל. בהתחלה יעקב אבינו לא עשה את זה. הוא רק חיבה שריפות. ויגער בו אביו, ואומר לו, אבו נבוא, אני ואימך, הוא רק רצה לשמר איזה מין דו-קיום קר, פרווה כזה. אבל ידע שיש דברים בגוב. מתי יעקב אבינו עשה? בדגלים דווקא. בפרשת ויחי, הוא סידר להם דגלי מדבר. אז נתן את ההנהגה. אז נתן חוט של חסד, איך להנהיג את המציאות. איך נושאים? פי השם יחנו על פי השם יסרו. וזה ההמשך גם. המסכת סוטה שהרב מביא כאן, אמר רב יהודה, ברד רב חייה, כל העוסק בתורה מתוך דוחק, צביעתו נשמעת. כביכול אנחנו גם כן עומדים את הסוגיה הזאת, למרות שהוא דחוק, בכל זאת מתפלל, אז או, לא, חזל דורשים, ביום צרה, דווקא אתה מוציא את התוכן, את היכולות שלך, אתה ממצא אותן דווקא מתוך הדוחק, כזית הזאת, שמוציא את השמן מתוך הדוחק. בעצם, יש מין איזו תמונה כזו שאתה טעון אנרגיה, אתה צריך למצות את זה כדי להיות מין במינו עם התורה, עם האנרגיה הגדולה, עם אור השם. נמשיך בעזרת השם. אז את רבע לי? אז אנחנו נתקדם עוד קצת.
לא, אני לא הבנתי עליהן למה יש שאלה שערב שם בתחילת השיעור. שלכאורה ביום להחיף ובלילה זה האמונה, אז למה נגשת
אפילו? אנחנו אומרים שהיום זה הגילוי של החסד. אז הנהגה זה באמת גילוי של חסד. לכן באמת החסד של הלילה היא תתגלה רק ביום. אבל איך אני קיבלתי מהלילה את החסד? מצד התורה, שהתורה היא עיקרה של חסד. אבל מה עושה את החסד של... זה המהר"ל בעצמו תירץ. אמר, איך הגיע לך חסד ביום? מצד התורה. שהתורה כל עניינה היא חסד. כל עניינה היא אורה. אבל למה בלילה? אתה צריך להטעין את עצמך. הלילה זה זמן ההטענה. ואז המכשיר יעבוד ביום. נניב. ואין לך קרוב אל השם יתברך כמו מי שלמד תורה מתוך הדוחק, שגובר בכוח הגשמי, על הגשמי, ודבק בשכלי. הוא בעצם פועל מתוך הדוחק, בעצם הוא מראה, המהר"ל חוזר על כך גם ברובד הפרטי וגם ברובד הלאומי. הכללי, שכשיש את ההתנגדות והשמן צף על פני המים, אז אתה רואה את הייחודיות של השמן. דווקא כשיש התנגדות, שמן מים, ששני דברים שונים, ואז השמן צפה, אז אני מבין. אז אני רואה את הסגולה שיש בשמן. זה כך הרב המהר"ל מסביר בגבורות השם. מה זה לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי? באותו דבר, בעצם אתה רואה שישראל לא שייכים למצרים. נפלטים ממצרים, אתה רואה שתי אומות שונות לחלוטין. גוי מקרב גוי. ודווקא ההתנגשות הזאת, הכור הברזל, אז אתה רואה את המתגלה, היכולת, הסגולה הישראלית. כך אותו דבר, דווקא כשיש לך את החיכוך עם עולם הגשמי, אז מתגלה הכוח, שאין לך מי שקרוב, אין לך תורה כזו. וזה אנחנו רואים, רבותיי, גם מתוך ההיסטוריה שלנו. פן ירבה, כן ירבה. כן ירבה וכן יפרוץ. כאשר יענו אותו, דווקא תקופת השיא של פריחת התורה, אתה יודע, דווקא כשיש את החיכוך, מתי רבי עקיבא? התפשטות של תורה שבעל פה, שספרה, אספתי, סתם משנה, סתם תוספת, סתם, הכל על יבד רבי עקיבא, דווקא בתקופה שאסור ללמוד תורה, והוא מקיל קהילות ברבים, ואז יוצא עמוד האור של רבי עקיבא, מתי יוצא תורת הנסתר, רבי שמעון בר יוחאי, דווקא כשהוא נרדף, הוא נכבה בתוך מערה, אז יוצא הישגים שלא ישוערו ולא יאמנו. דווקא מתוך הגלות, עם ישראל נרדף בשיא הגלות, בשיא מוציא תלמוד בבלי, כך מוציא תקופות של זוהר, דווקא כשיש פה איזו רדיפה. דווקא כשהכל על מי מנוחות, לפעמים אז הכוחות לא משכילים. בחינה של העולם הזה זה לראות, אומר הזוהר הקדוש, שאין כמו האור שיוצא מתוך החושך. המהר"ל בגבורות, הוא אומר שזה מצד ההתגלות. אבל כאן הוא אומר לא רק מצד ההתגלות, זה מצד היצירה, כך נוצרים להשליך את זה בצורה, בממד החינוכי צריך זהירות כפולה ומכופלת. ברור שבאיזשהו שלב הילד, האדם צריך להתמודד מול רוחות ויש מלחמת דעות. ואדם שכל הזמן הולך עם הרוח, הזכרנו פעם את אבות רבי נתן, שיש ארבע דגים, ויש דגי הים, התיאורים זה מי ש... איזה דג שיודע ששוחה נגד הזרם. והגמרא אומרת, מצד זה שיש לו עמוד שדרה. יש לו בעל עצמות, אז הוא יודע לעמוד. זה לא רק סימן. זה הזרמים, הם אלה, ההתנגדות מול הגשמי, הם אלה שחידדו בעצם, אין חרב שלא נשחז מכנגדו. כדי להיות מאידך, אנחנו מפחדים, אנחנו לא רוצים לנסים להעמיד מול, אנחנו כנשר הרכינו על גוזל אווירך, אנחנו רוצים כן להגן מפני הרוחות הזרות, מפני הרוחות המזיקות, מפני ה... אלא שזו אותה בחינה.
אופי שאמר שזה, הוא אמר את זה, שזה
היה עבודה ניתן, כן, לא אפי שאומר. כן. יש דגי הים, דגי הירדן. אבל גם בתלמיד חכם של ארץ ישראל, אנחנו להיפך, אנחנו נכנסים למקום שלנו של ארץ ישראל, ואז יכולים להתמודד עם מה שבחוץ. העיקרון הוא להיכנס בתוך חממה של ישיבה, לגדול בתוך בית של תורה, בן של תלמיד חכם, שהתורה חוזרת על האכסניה שלה אחרי שלוש דורות, כדי שאחר כך יוצא לך את תלמיד חכם, שאז הוא יכול לעמוד מפני כל הרוחות שבעולם. אבל אנחנו צריכים לדעת שההתמודדות לפעמים היא לא דיעבדית, היא לכתחילה. והוסיף רווחה, שאין הפרגוד ננעל לפניו, מי שלומד תורה מתוך הדוחה. ורבי אבאו אומר שזוכר ומקבל פני שכינה, להיות במחיצת הקדוש ברוך הוא. כלומר, הרב פה לומד בגמרא הזאת בסוטה שזה שדרוג. שדרוג של זיכוך הגשמי. בהתחלה כל העוסק תפילתו נשמעת, בתורה מתוך תוכל תפילתו נשמעת, אין הפרגון על לפניו, וזוכר ומקבל פני שכינה. עד כדי כך שבעצם כל הוא יוצא זך ונקי. שבעצם הוא מראה שכל הרוחות שלו, שהוא לא שייך לשם, שהוא יזדקך, שהוא שייך למדרגה השכלית של התורה. והמדרגה השכלית של התורה זה קבלת פני שכינה. אני מדלג, הרב מביא אחר כך את הגמרא בסנהדרין, שקר אכן הבל היופי, שקר אכן זה דורו של משה, והבל היופי זה דורו של, של יהושע. ישאיר את השם מתתהלל זה דורו של חזקיהו. וכולי הגמרא שם. הרב לומד, אבל דורו של חזקיהו שלא היה להם אמן, ולא היה להם עושר, עליהם נאמר, אישה יראת השם תתהלל. הוא קראה יראת השם, כאשר היא עיקר תלמוד תורה, יראת השם. כי יראת שמיים היא הפך החן והיופי. כאילו שניהם, דבר של מה, מה בכך, מה בלבד, אבל יראת השם היא מעלה שהיא עיקר ושורש המעלות אף לתורה, כי דרתיב ראשית חוכמה יראת השם, כמו שהתבאר בעניין היראה. אני אומר שדווקא בדורו של חזקיה, שהיו התמודדויות, שהיה ביזת, בלי ביזת העמים ובלי המן, אז דווקא יש פה איזו התעלות של תורה למדרגה שורשית, של ראשית חוכמה יראת השם. אתה מגיע לנקודה פנים פנימית, שמנקודת היראה זה מה שראינו שבעולם הזה זה השיא שאנחנו יכולים להגיע. מתוך העולם הזה אמרנו מי שנוכח פני שכינה, מי שנוכח השם יתברך, מה שהרב הסביר בפרק א', זה תמיד חכם ויראת חטא. שזה השורש של הופעת השם בעולם. אז כאן הוא לא רק יודע תורה, הוא גם מגיע לשורשה של תורה, משום שהוא יזדקך. מה שצריך להקשות על הגמרא הזאת, על הביור של המהר"ל, על הגמרא בסנהדרין, שהגמרא אומרת שאין התורה ניתנה אלא לאוכלי המן. ופה אתה אומר לי, זה שיורד מן, אז אתה לא מתאמץ. חורה סתירה, יישוב.
הוא גם אמר שהתורה ניתנה ביום, לחסד, אחרי זה קובעים אותה, אבל ביום.
זה שתי בחינות שונות. מצד הזיכוך של הגופות לא ניתנה תורה ללוך לאמן. שאמן הוא מזון רוחני, שלא שייכות להגשמי. אבל מצד האדם, מצד החפצה, לא ניתנה תורה ללוך לאמן. אבל מצד ההתמודדות של האדם, וזה מה שקרה גם לדור המדבר, ונסו אותי זה 10 פעמים, פינוק של דור המדבר. שלא מתמודד, שלא מתאמץ, שלא מתחכך, אלא נעלך לא נבלת מעליך ורגליך לא בצקע, שבעצם הוא מובא ככה ואיזה קוצנה מביאים אותו, אז אתה לא מתמודד. ודווקא הופעת התורה הראשונה, שם שם לא חוק ומשפט ושם ניסהו איפה, ויבואו מראתה. יש התמודדות ראשונה, תורה. כשיש התמודדויות, אז אתה מגיע... אתם תראו, יש ספר, המשגיח, על הרב מיר חדש, עליו השלום, משגיח דגול ועליון, קדוש, צדיק, של הצלבודקה. מי שכתבה זה הבת שלו, שהיא נשואה לראש ישיבה חשוב. ואתם רואים מתוך השורות שם, שכביכול יש איזה מין געגועים לזמנים, אז היינו לומדים, היו... הרוסים רצפו אותם, ואף על פי כן, מתוך הדוחה, וזה, והלכו לישיבה, מתוך הקור, מתוך הרוח, ולמדו, ואף על פי כן. כביכול איזה מין געגועים לזמנים עברו. ואנחנו, כשאנחנו רואים את הדברים האלה, אנחנו רואים שהם לא עברו. מי שחי תורה של ארץ ישראל, מי שחי תורה של גאולה, תורה של הכלל, אז ההתמודדויות הן בסיען כאן. אז ההתמודדויות קהילות, קהילתית, הדתית, מקומית. וכאן זה על דרך שהם ישראל שכאן מתמודד. ואז עיקר ההתמודדות זה דווקא כאן. ולא יאוחר היום שגם התוצאות בעזרת השם.
מה זה?
התוצאות של החידודים האלה, שאנחנו משחיזים את עצמנו, אנחנו מחדדים, שהרב כותב, ואיסורים הם מפקיעים, שדווקא כשיש פה בירורים כלליים יותר, אז התורה תצא מזוכחת יותר, כללית יותר, גדולה יותר, תמימה יותר. מה אתה מבין?